שלום וברכה. אני ברשותכם רוצה לפתוח בנקודה אחת שלא ניגע בה בהמשך, אלא רק לפתוח בה. אני חושב שממנה גם ניתן, אחרי שנגיע לנקודה המהותית יותר שאני רוצה, ארוכה יותר שאני רוצה לעסוק בה, לשוב אל הנקודה הזאת בהתחלה. הנקודה שבה אני רוצה לעסוק היום היא סוגיית ערבות. יהודה מקבל על עצמו ערבות. זה מושג הלכתי, זה מושג רוחני שצריך להבין אותו טוב. כי עבדך ערב את הנער מעם אבי. אנוכי ערבנו. המושג של ערבות מתחדש אצלנו לראשונה, ונצטרך ללמוד אותו הרבה. מושג הערבות, אגב, מקבל משמעות שונה לחלוטין, מקבל תפנית גדולה מאוד, כאשר מגיעים לארץ ישראל. בלי שאני יודע מה מושג הערבות, אבל צריך להבין מה הקשר בכלל. התורה אומרת בפרשת ניצבים, בתשובה שנייה אחת, בדיוק, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו. הפסוק עם הנקודות, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, אומר שם רשי במקום, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, בפרק כ"ט פסוק כ"ח בדברים, לעשות את כל דברי התורה הזאת. זה מופיע מיד אחרי הפסוק, אחרי שמתואר את הגלות. ויתשם השם מעל אדמתם באף ובחימה ובקצף גדול, כך מסיים משה ואומר לעם ישראל לפני שהוא נכנס לארץ. והנה הם הלכו וגלו, נטשו מעל אדמתם, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. ופתאום איזו מסקנה, הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. מה כתוב פה? מה הפשט? הייתי מי שרוצה להגיד, הנסתרות, אנחנו לא מבינים את מעשה השם. הנסתרות, כמו שהיום משתמשים בביטוי. אבל דווקא כתוב פה הפוך. כתוב פה למה חטאו, ומה היה, ולמה אתם בגלות. כתוב פה בדיוק. מה? אז זה הנגלות, הנסתרות. רשי לא הולך ככה. רשי אומר ככה. רשי אומר, הנסתרות להשם אלוקינו. ואם תאמרו, מה בידינו לעשות? אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד? הרי מה נאמר פה בפרשה? פן יש בכם איש או איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום עם השם ללכת לעשות וכו' וכו'. אז יש יחיד שחטא. אתה מעניש את הרבים על הרהורי היחיד? מה זה?
כמו החן.
ואחר כך וראו את מכות הארץ, ההיא והלא אין אדם יודע במטמוניו של חברו. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני מעניש אתכם על הנסתרות, בסדר? שהן להשם אלוקינו. הנסתרות זה באמת להשם אלוקינו. והוא ייפרע מאותו יחיד. אבל הנגלות לנו ולבנינו לבאר הרע מקרבנו. ואם לא נעשה דין בהם, יענשו את הרבים. כאן זה למובן השלילי. כלומר, החובה שלך כלפי עצמך וכלפי הרבים הוא שאתה אחראי, כשיש משהו שהוא גלוי, אתה אחראי. חובת תוכחה, הוכח תוכיח את עמיתך, כל הדברים נלמדים פה. אבל בפסוק נקוד על לנו ולבנינו, יש נקודות, לנו ולבנינו, מאיר רשי, נקוד על לנו ולבנינו לדרוש, שאף על הנגלות לא אנש את הרבים, עד שעברו את הירדן. מי שקיבלו עליהם את השבועה בהר גריזים ובהר עיבל, נעשו ערבים זה לזה. זה מחייב הבנה. מה הקשר? הרי מדובר בנגלות. אם מדובר בנגלות ויושבת קהילה קדושה בחוץ לארץ והיא יודעת שיש חטא שיודעים עליו והוא נגלה, אז למה היא פחות עריבה לרבים ממה שאנחנו עריבים אחרי הר גריזים והר עיבל? איך סוגיית העריבות מתחילה לקבל את מחויבותה, כיוון שעברו את הירדן ונקיבלו את השבועה בהר גריזים ובהר עיבל. מה קרה? חייב הבנה. למה אני בכלל מגיע לזה? כי הערבות מתחילה אצלנו בפרשה, או בסוף הפרשה הקודמת, כשמקבל על עצמו יהודה את אנוכי אערבנו. במילים אחרות הייתי שואל, אבל אנחנו שוב נגיע לזה עוד מעט, מה בין שליחותו של יוסף לשליחותו של יהודה? ואני רוצה לטעון, אבל נדבר על זה בהמשך, ששליחותו של יוסף היא אחווה, ושליחותו של יהודה היא עריבות. והיום ננסה רק טיפה להיכנס למושגים האלה, למושגים שצריך הרבה הרבה להבין אותם ולחשוב בהם הרבה, אבל אני יודעתי זה רק מתחיל פה וזה ממשיך עד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. יהודה מבקש להיות שליח, והוא אומר לאביו, שילך הנער איתי אנוכי אערבנו, מידי תבקשנו. וכשהוא שולח את יוסף, הוא שולח אותו מפורש לתפקיד, לך נא ראה את שלום אחיך. יוסף מגדיר את תפקידו, ויהודה מגדיר את תפקידו. יש כתב מינוי, בכתב המינוי ליוסף נאמר, לך נא ראה את שלום אחיך, ויהודה מקבל על עצמו, כי זה לא כתב מינוי, אלא הוא מקבל על עצמו, ויעקב מאשר לו, אנוכי אערבנו. ובפועל יוסף אומר, את אחי אנוכי מבקש, זה תפקידי. ויהודה מגדיר, כי עבדך ערב את ענה. צריך להבין את זה, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט יותר, אבל אני הייתי רוצה להתחיל בנושא של ארץ ישראל בחוץ לארץ בהערה אחת שאפשר להסתפק בה רק היסטורית. אני חושב שהיא מהותית מאוד. הפסוק החותם את פרשת ויגש, אני עושה עכשיו שתי דקות זוטה, אני חושב שהן תתקשרנה לדברים שאנחנו נעסוק בהם, הם הנושא שפתחנו. הפסוק החותם את פרשת ויגש הוא פסוק מלא happy end. אחרי פרשות כל כך עמוסות וקשות, טוב ככה לסיים באיזה פסוק מרגיע. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. נשמע מצוין. אחרי 22 שנות מתח, זה גם נשמע מאוד יהודי הפסוק הזה, על הרקע של הפרק הקודם. המצרים מתחילים להגיע אל המשנה למלך, אל היהודי בבית הלבן, ומעביר אותם ממקום למקום. טרנספר ענק במצרים. טרנספר מרצון בכל מצרים. ואת העם העביר מערים מקצה הארץ עד קצה. מעבירים, אנשים לא נשארים במקומותיהם. מלאימים אדמות, חומש, אחוזים, קומיסיון, המלך מקבל את החלק שלו, דברים מוגדרים מאוד. כל מי שמגיע לפרעו, לכולם, כולם נשלחים לכו אל יוסף. כל החלק האחרון של הפרשה, אחרי העניין של ההתוודעות של האחים וההגעה של יעקב, עוסק בזה. המצרים מעבירים הכל, הם מוכרים את אדמתם, הם מבקשים למכור גם את עצמם, הם מוכרים את מקנם, ויוסף אומר להם, לא, אנשים לא מוכרים את עצמם, זה מעניין, החידוש שלו במצרים. הם אומרים לו בסוף, החייתנו, נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחומש. עד היום הזה. כלומר, כל התפיסה הכלכלית היא שלכל אחד יש חובה כלפי המלך וכו' וכו' וכו', ויש סדר. ומה קרה לאחוזות הפרטיות? אין. כל הרקע הזה בפסוק האחרון. וישב, לפני כן, וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחומש. רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. קצת המדינה והכנסייה. אדמת הכהנים לבדם, זה ככה טוב, זה גם משתלם. שיהיה להם ויהיה זה, לא נוגעים אחד בשני כבית. אבל עם ישראל זה אחרת. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה. לא עוברים משום מקום לשום מקום, ויפרו וירבו מאוד. אגב, הפסוק הבא כרונולוגית הוא ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. כי ויחי יעקב בארץ מצרים, בא לספר עכשיו את כל עניין הברכות. מיד הפסוק הבא הוא המשך. ויפרו וירבו מאוד, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. הכלי יקר אומר כאן, וישב ישראל בארץ גושן, בארץ מצרים, כל פסוק זה באשמת בני ישראל הוא מדבר. זה פסוק הגנות הגדול על עם ישראל. תפסיקו להתפעל כל כך. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם, כי גר יהיה זרעך. והמה, לא פרעה, המה ביקשו להיות תושבים. במקום שנגזר עליהם גירות, כי יקר נורא, והמה ביקשו להיות תושבים, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. כמו שדרשו אצל יעקב, הישב יעקב ביקש להישב בשלווה, כך הפסוק מאשימם על ישיבה זו שביקשו להישב בשלווה, אחוזה בארץ לא להם. אגב, זה פילי פלאות, הפרשות האלה מתחילות במילה וישב יעקב, איפה? בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, ביקש לשבת במקום שאבותיו היו מה? מגורי! ביקש להיות תושב במקום שאבותיו היו מה? גרים! ומה קורה לצאצאיו? נהיים תושבים במקום שנגזר עליהם להיות גרים. כך הפסוק מאשימם על ישיבה זו שביקשו אחוזה בארץ לא להם. ולא כך אמרו אל פרעו לגור בארץ בנו, מלמד שמתחילה לא ירדו להשתקע שם אלא לגור. ועכשיו חזרו מדבריהם. הכתב אשמה יותר נורא, אני לא מכיר. ועכשיו חזרו מדבריהם וכל כך נשתקעו שמה. עד שלא רצו לצאת ממצרים, עד שהוצרח הקדוש ברוך הוא להוציאה משם ביד חזקה. חדעת לקרוא את ההיסטוריה נכון, אומר הכלי יקר. ואותם שלא רצו לצאת, נורא, מה איתם? מתו בשלושת ימי האפלה. למה חמושים? נורא הכלי יקר. הכלי יקר הזה זו שיטתו, הוא חוזר על זה בכמה וכמה מקומות, כמה מקומות. הזכרנו, אני חושב, כאן לפחות פעם אחת את הכלי יקר הידוע בתחילת דברים, שאנחנו מדברים עליו הרבה, הכלי יקר בתחילת דברים ש, 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 שאומר מה היה החטא. רב לכם שבט בהר הזה, פנו, שאו לכם ובואו הר האמורי. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, אומר הכלי יקר, הגעתם לסיני והייתם במתן תורה בלי ממלכת כהנים ובלי ארץ ובלי מדינה, ואמרתם כך אנחנו רוצים הלאה. ואני אמרתי לכם, התפקיד שלכם הוא לא הר זה אלא הר האמורי ואל כל שכניו. במקום אחר הוא נפלא, אומר את זה הכלי יקר, לא ניכנס בפסוק בחוקותיי, בויקרא, אז כתוב שם כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ, אחרי מות, סליחה, בפרק י"ח בויקרא, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשה ארץ כנען אשר אתם הולכים אליה לא תעשו. שם מדובר על עריות. לוקח את זה הכלי יקר לכיוון שלו. כמעשה ארץ מצרים, מה זה מעשה ארץ מצרים? אשר ישבתם בה. כמעשה ארץ מצרים, זה מעשה ארץ מצרים. וכמעשה ארץ כנען, מה זה מעשה ארץ כנען? אשר אתם הולכים אליה, תראו איך אתם הולכים לשם. תראו איך זה נראה ההליכה שלכם, כך הולכים לארץ כנען? כמעשרת מצרים אשר ישבתם בה, וכמעשרת כנען אשר אתם הולכים אליה. לא תעשו. איך זה מתחבר שם לעריות וכו'. למה אני מזכיר את הכל? כי אני רוצה להגיע למשהו אחר. בגלל דבר מורה, שכדאי במילה, אנחנו עוסקים פה בקדושי קדושים, השם משמואל, האדמור מסוחצ'ו, בנו של אבני נזר, בתף ריש עין היי, כמה זה? 90 שנה בדיוק, שנת תף ריש עין היי בפרשת ויגש, 90 שנה מהיום, בשיעור, מצטט את הכלי יקר, ואומר, בכלי יקר כתוב שכל הפסוק הזה מדבר באשמת בני ישראל, כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרחה, והם ביקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גאירות וכו'. הכתוב מאשימם על ישיבה זו שביקשו אחוזה בארץ לא להם, ולא כך אמרו אל פרעה לגור בארץ בנו ועכשיו חזרו מדבריהם. הוא כותב פה דברים נוראים, ואני אומר, שרי לי מרי, שיסלח לו הקדוש ברוך הוא לכלי יקר. שרי לי מרי, איך מדברים כך? שרי לי מרי שהאמיס גנות בקדושי עליון אלו, כך מדברים? יש כאן נאום שלם בשם משמואל להסביר את הערך של הקהילה בגלות. תפרש עין ה תורה בסוחוצ'וב, סוחוצ'וב פולין, הייתי שם. 5,000 בני אדם היו בסוחוצ'וב ערב מלחמת העולם השנייה, 4,000 מהם יהודים. מחוק. כלום, לא נותר כלום. יש שם את המצבות שחידשו של מיד מיד, את המצבות שחידשו של אבני נזר, האבא השם ישמואל, והנכד, הבן של השם ישמואל, רב דוביד, שנהרג בוורשה. הצליחו עוד להביא את הגופה. הוא נהרג בוורשה בתשע"ח כבר. וזה מעניין מאוד, פה הוא ממשיך, אבל רק בשנייה אחת, הוא אומר אחר כך שכל הפרשה באה להגיד שהמצרים עוברים ממקום למקום כדי שיעקרו דירתם למטה למען יתעקר שורשם למעלה כדי להחליש כוחם. ועם ישראל, מה שהוא צריך לגלות דרך הגלות זה איך, מה אנחנו, אין לנו כאן שום דבר, ההפך, אנחנו לא משנים שמינו ולבושינו, ויש ערך ויש זמן של גלות, דברים קשים מאוד. ומה שיקשה במעיקרה אמרו לגור בארץ בנו ואתה חזרו בהן, כך הוא אומר, אינה קושייה, בכל עצמה של האחוזה היא לתועלת, כדי שלא ישתקעו חס ושלום במצרים. זה נורא לקרוא את זה על הרקע של ולקיים לגור בארץ בנו, כמו שאמרו מלמד שלא יערד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם. הוא אומר, זה שאנחנו מפתחים קהילה חזקה זה כדי לא להשתקע, זה כדי לשמור על היידישקייט שלנו, זה כדי לשמור על יהודיותינו. תף ראש עין היי סוחוצ'וב פולין. הרב, זה דבר מדהים, דבר מדהים. הזכרתי אתמול ככה בשיחה שהייתה פה, שבתף ריש עין ג', כדי שנבין את התקופה, שנתיים לפני כן, תף ריש עין ה', כדי שנתרגם את זה אחרי מלחמת העולם הראשונה, 3 שנים. סליחה, באמצע, באמצע, עין ה', ב-14 המלחמה, עין ה' זה 15, זה עוד 14, זה ויגש, זה דצמבר. תפריש עין ה' זה 14, מלחמת העולם הראשונה, וההנחה היא שזה העניין. שנה לפני כן הרב יצחק ניסנבוים בווילנה, הזכרתי אתמול כאן בהקשר אחר לגמרי, הרב יצחק ניסנבוים בווילנה בערב פורים לפני קריאת המגילה, זה מופיע בדרשות שלו, מגיעים אל הרב ניסנבוים אנשי הקהל, הציבור, ופונים אל הרב ניסנבוים ואומרים לו, כבוד הרב, אנחנו מבקשים בקשה, אנחנו לא מצליחים לשכנע את הילדים שלנו, שהרב ייתן קלאפ על הסטנדר ויגיד שאסור להרעיש עם הרעשנים במגילה, זה יסח דעת, אנחנו לא מצליחים להתרכז, אנחנו מאבדים את הריכוז כל הזמן, אי אפשר לקרוא מגילה פה. אנחנו לא צריכים לשכנע אותם. טוב, טענה טובה. הרב ניסנבוים עומד ונותן קלאפ על הסטנדר ואומר, ילדים, תשימו לב, כיבוד אב ואם זאת מצווה הכי חשובה שיש. תמיד צריך לשמוע למה שאבא ואמא אומרים, אבל הפעם אל תשמעו להם. הפעם אני אומר לכם, תשמעו לי. כל פעם שיגיעו להמן, תרעישו חזק, חזק. כי כשאתם תרעישו חזק בהמן, יכול להיות שהאבות שלכם יסתכלו לכם בעיניים, ואולי כשהם יראו את העיניים שלכם הם יתחילו להיבהל מהמן, כי כשהוא מרעיש זה לא מעניין אותם. התיישב וביקש שיתחילו לקרוא מגילה. פרשה בווילנה עין גימל. עכשיו דברים לא... זה אותו זמן, זה דבר מופלא. צריך... אני מזכיר את זה לרגע, קודם כל, כי פשוט אי אפשר לא להזכיר. דברי הכלי יקר האלה שמשמואל והמציאות שאנחנו חיים, בלי קשר לכל הדברים אחרים, אי אפשר לא להזכיר. אני מזכיר את זה כי אני רוצה להיכנס לנקודה השנייה והפוך, לנסות, כמעט למדנית הייתי אומר, לברר את הבמאי כמיפלגי. אני רוצה לטעון שהכמיפלגי הוא באחווה או ערבות. אני רוצה לטעון שזאת נקודת הדיון, זאת נקודת הדיון המהותית פה. אבל אליה, כדי להגיע, אני רוצה להיכנס לפרשה חזרה. עצרתי מקודם, רציתי לשאול משהו?
כן, הרב קוק, כאילו מה שמשמעו לו, הרב קוק אומר שבדורות ביניה תמיד הוא אומר שעדיף לשבת בחול בארץ ותמיד להיות בארץ ולא לשבת בחול.
טוב, נו, זה זה ודאי, זה נכון, אבל צריך להבין, צריך להבין את העניין של גלות, וצריך לתפוס את העניין של גלות דווקא אצלנו, כי יוסף, ובפרשות שאנחנו לומדים את סוגיית הגלות, להיכנס לסוגיה הזו של ערבות ואחווה, וקצת להיכנס באמת להבנת מושג הערבות גם ברמה ההלכתית שלו. קודם כל, לרוץ טיפה בפרשות, כשהאחים חוזרים מיוסף והם מגיעים אל יעקב לארץ כנען ומבקשים ממנו לשלוח את בנימין איתם, הוא לא מוכן. ראובן פונה ואומר לו, אני לוקח אחריות. המילים המדויקות של ראובן זה, את שני בניי תמית אם לא אביאנו אליך. עכשיו הוא לא מבטיח שום ערבות, את שני בניי תמית אם לא אביאנו, אין שם שום מילה, לא שליחות, לא ערבות. יעקב לא עונה לו בכלל, לא עונה לו, והוא אומר, לא ירד בני אמכם, הוא פונה אל כולם, הוא לא עונה לראובן אישית בכלל. לא ירד בני אמכם, אחיו מת, קראו אסון, ירד אל בני אבל שאולה, אין ירידה. ואז פרק מ"ג, עוד יותר הרעב מתחזק, ויעקב אומר, אין ברירה, תלכו. פונה אליו יהודה ומזכיר לו, אבל אין לנו מה ללכת, או פונים אליו כולם ואומרים לו, אין לנו מה ללכת, בלי בנימין. הוא, זה יהודה, השיחה עכשיו הופכת להיות זו של יהודה, בפרק מ"ג. ההיא כאשר קילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, ויאמר אליהם אביהם, שובו שיברו לנו מעט אוכל. ויאמר אליו יהודה לאמור, כאן יהודה לוקח את התפקיד. העד העיד בנו האיש לאמור, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. אם ישך משלח את אחינו איתנו נרדה ונשברה לך אוכל, ואם אינך משלח לא נרד. האיש אמר אלינו, לא תראו פניי בלתי אחיכם איתכם. ויאמר ישראל, למה הראותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח? מעניין מאוד, שימו לב שהוא פתאום הופך עכשיו להיות לישראל. עוד מעט הוא הולך לשלוח את יהודה. אתם יודעים איך הוא היה נקרא כשהוא שלח את יוסף? ישראל. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, בפרק למד זין, לך ויש לך עליהם. הוא הפך מיעקב לישראל כשהוא שלח את יוסף, והוא הופך עכשיו מיעקב לישראל כשהוא שולח את יהודה. זה דבר פילי. אבל עוד שנייה, יאמר ישראל וכולי, למה הראותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח? ויאמרו שאול, שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמור, העוד אביכם חיה, יש לכם אח? ונגד לו. ויאמר יהודה אל ישראל אביו, שילך הנער איתי ונקומה ונעליך. שילך הנער איתי ונקומה ונעליך, ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם תפינו. שימו לב שמקודם הוא דיבר איתו רק על זה שאנחנו נביא לך אוכל. עכשיו הוא אומר, אתה שולח איתי, אני מבטיח נצח, נחיה ולא נמות. מה זה ונחיה ולא נמות? רש"י אומר פה, נצנצה בו רוח הקודש, הליכה זו תחיה אותך, תחיה אותנו, גם אנחנו, גם אתה, גם אנחנו, גם אתה, גם טפינו. אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי ואליך ויצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים. מה הרווחתי מזה? אשר אומר וחטאתי לך כל הימים בעולם הבא. אני מקבל על עצמי ערבות, והערבות היא בעולם הזה ובעולם הבא. כאילו לא התמאמנו כי אתה שבנו זה פעמיים. ויאמר עליהם ישראל אביהם, אם כן איפה זאת עשו, קחו מזמרת הארץ ואת אחיכם קחו, וכו' וכו' וכו'. הם מגיעים לשם, אני מדלג על הכל בגלל הזמן, על הכסף, על הגביע, על הכל, על הכל, על הכל. יהודה נותן נאום. באיזה שלב יוסף, במילים של היום, נשבר? מתי יוסף אומר זהו, אי אפשר יותר? מה זה? אז בוא נראה. הוא אומר, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ורע אשר ימצא את אבי. אם הפסוק הזה עומד בפני עצמו, הוא מאוד מוזר. מה אומר יהודה? אם אני נשאר פה עם בנימין, הרי מה הוא הציע יהודה? יהודה אמר, מה יהודה מציע? והיגש אליו יהודה, ומה הוא אומר? אני יושב עבד תחת בנימין, נכון? נו, אז מה יהיה טוב? בנימין יחזור, ואתה פה. מה הרווחנו?
לא אומר על זה,
שעיקר
הבית זה רחל, ולא
יישאר
כלום מרחל, זה
עצב
יותר גדול.
לא תקשרות אחת, אבל זה קשה מאוד, כי יעקב אומר, שמעון איננו, יוסף איננו, את בנימין תיקחו. אגב, הסיום של דברי יהודה בכלל מוזרי. איך אעלה אל אבי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי, תשמע, אני מעדיף לי שאיפה, אני לא מסוגל לעמוד בפרצוף. זה מה שמעניין אותך עכשיו. וזה מה שעליו לא יכול יוסף להתאפק. הנאום הוא נוראי, הוא מדהים, הכל ברור. כל אי ההתאפקויות של יוסף, בניגוד למה שחושבים ככה מלמעלה, לא ניכנס אליהם, הם בדיוק מתוכנתות במקום המדויק. הפעם הראשונה שיוסף מסתובב ולא יכול יותר, זה כאשר אומרים איש אל אחיו לפני בנימין בכלל. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו בצרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. זאת הפעם הראשונה שיוסף זוכה לשמוע את המילה אחינו. מה זה? כך הוא שמע בעל החלומות, הוא שמע הילד איננו, הוא עוד לא שמע אחינו, ותפקידו הוא לשמוע אחינו. ואז הוא מסתובב ובוכה פעם ראשונה, כי הוא קלט הנקודה. השלב הבא זה שהוא אוסר את כולם. הוא אוסר את כולם. ביום השלישי הוא משחרר את כולם ומשאיר רק את שמעון. אגב, דבר מדהים, הוא עושה את זה ביום השלישי, והוא אומר, מה פתאום שכולכם? מה פתאום כולכם? כל הדיונים יהיה כולם או רק אני? הרי הם הציעו לו, כשנמצא הגביע, כולנו נהיה עבדים לאדוני. זה היה הפסוק האחרון של מקץ. הוא אומר, חס וחלילה, מה פתאום, האיש אשר נמצא הגביע בידו? הם אומרים לו, אנחנו עריבים. הם אומרים לו, אחריות של כולנו. הוא רוצה לבחון אם זה אמיתי. עכשיו, מה הוא רוצה עכשיו? בואו רגע נגיע רק לפרשה האחרונה, אני מדלג על הכל, זה פילי פלוט לראות זה פעם בנחת הכל, אבל אני רוצה להגיע לערבות. מה הוא מרוויח בפרשה האחרונה? הרי כשעוסקים בביזנס, אז אתה תמיד צריך לקחת את השיקול, ואם זה יהיה הפוך. כלומר, נניח שהוא יקבל את ההצעה. ההצעה שלך הייתה מצוינת כדי שהוא לא יקבל, אבל אם הוא יקבל, מה יהיה בסוף? נניח שתצליח לשכנע. זה מסוכן, לא? אתה עושה איתו כאילו. נניח שהאחים היו אומרים, 100% כולנו נשארים עבדים. הם אמרו, כולנו נשארים עבדים. והוא אמר, לא, האיש אשר נמצא הגביע בידו אצלי, כולכם עלו לשלום אל אביכם. נניח שעכשיו האחים היו אומרים, אוקיי, כולנו עולים לשלום אל אבינו, נחזור הביתה, בינינו לבין עצמנו, נפטרנו מצרת רחל. יוסף ובנימין במצרים, הם צריכים להיות ביחד. אנחנו חוזרים הביתה ואומרים, אבא, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור. אני התחייבתי לך לעולם הבא, אומר יהודה, בעזרת השם. כל הימים. נניח שהם מקבלים את זה. מה אז? מה בדיוק רוצה להרוויח יוסף בהצעה הזאת? כשהוא אומר, ואתם עלו לשלום אל אביכם. כשיוסף אומר, ואתם עלו לשלום אל אביכם, הוא עושה את הדבר הכי פשוט שיש. איך כל הפרשה התחילה? כשיוסף היה איפה? בחברון, בבית. עם מי? עם בנימין? בנימין ויוסף היו שם, בחברון, עם יעקב. וכל האחים היו בצד השני. הוא אומר להם, רבותיי, בעל תשובה זה מי שחוזר לאותה נקודה שהוא היה. אנחנו חוזרים למקום שיצאנו. בנימין איתי. אתם עלו לשלום אל אביכם. תלכו לשכם. תלכו לראות צאן. תלכו לראות את צאן אביהם בשכם, הלכו לראות את עצמם, אומר השם. תלכו לראות עם עצמכם. תשאירו אותי פה עם בנימין. אני נותן לכם עכשיו אישור בעל כורחכם. מה אפשר לעשות? תגידו, אדוני הארץ דיבר איתנו קשות. רצו להרוג אותנו. ירו בנו. תלכו, תגידו, אין ברירה. אבא, אתה רואה? יש בני לאה. והם לוקחים אחריות על בני השפחות. ולא יוסף. שנער את בני בילה ואת בני זלפה. אנחנו לוקחים אחריות. אתה לא יכול להגיד שאנחנו לא. ויש בני, הם נשארו שם. שם מגיע יהודה. ומה הוא מציע? הוא אומר, אני, אם אשאר פה, שום דבר לא יעזור לי, אסורנו הוא כל כך קשה. יעקב לא מוותר על יהודה. אין דבר כזה. יהודה אומר דבר פשוט, אני המלך של כל האחים פה. אתה רואה את זה? רגע של אבי יהודה. ומתחילת הדרך. ויאמר יהודה אל ישראל אבי, הכל. ישראל שולח רק עם יהודה. כל ברור פה, מההתחלה. אני מוביל פה את המערכת, מההתחלה עוד, מהבור, כל הזמן. אבל גם אתה, אדוני הארץ המחופש, מכיר בזה כבר. אתם מבינים בדיוק שאני יהודה. עכשיו אני בא אליך ואומר לך כך. העם הזה, בלי מנהיג, יכול לחיות. אבל העם הזה לא יכול לחיות, אם הוא לא יהיה גם מלאה וגם מרחל אשר בנו שתיהם את בית ישראל. אם אבא יקבל את בנימין בחזרה ואותי לא, ימשיך לקרות לו מה שקרה לו כשאתה לא היית. אבל הוא יבין שעם ישראל ממשיך. אם אבא מקבל אותי חזרה ואת בנימין לא, ואין רחל, אין בית ישראל. ואני קיבלתי ערבות על בית ישראל. המילים שהוא אומר לו ברורות לגמרי. כי עבדך ערב את הנער מאם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. הוא מדבר איתו על העולם הבא. כמו שהוא דיבר עם אבא, זאת המילים, הוא לא משנה במילים, הוא לא משנה מילה אחת. ואתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. יוסף גם מבין שמה שהוא מציע לו זה יהודה ויוסף יהיו יחד. יוסף שומע פה את האמירה הבאה, היא אמירה מדהימה.
אבל יהודה לא יודע שזה יוסף.
ודאי שלא. ודאי שלא. יוסף גם יוצא מנקודת הנחה כזאת. יהודה יודע שהוא יהודה והוא בנימין. יהודה אומר, אבא יכול בלי יהודה. עם ישראל יכול בלי מנהיגו, עם ישראל לא יכול בלי עם ישראל. ובעצם יוסף שומע פה עכשיו אמירה אחרת. יהודה מציע את ההצעה הבאה. יהודה ויוסף יישארו פה, עם ישראל יסתדר בשניהם. זו אמירה מזעזעת. יהודה ויוסף יישארו במצרים, תלכו אתם. יש רחל, יש לאה. יש את השבטים. כי איך אהלל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ברא אשר ימצא את אבי, כתוב בספרים, פן אראה ברא אותיות ערב הפוכות. פן אראה ברא אשר ימצא את אבי. הרע שימצא את אבי הוא שהערבות שלי התבטלה. ולא יכול יוסף להתאפק לכל המצווים עליו. כי עכשיו הוא סיים בעצם את כל העבודות. עכשיו מסתבר שיש ערבות. עכשיו הוא גם שומע את הנקודה הבאה שאותה הוא עוד לא הכיר. חז"ל במדרש תנחומה שואלים פה שאלה מצוינת. חז"ל אומרים, מסתבר, הבאתי את זה פה, לא מצאתי מדרש, הבאתי את זה מציטוט. חז"ל אומרים, מסתבר שיהודה מקבל על עצמו ערבות גדולה מאוד, אבל תכלס אולי היה צריך לממש אותה. אולי היה צריך לפרוע את הצ'ק, כי יוסף לא יכול להתאפק. נכון? יוסף לא יכול להתאפק. ואומר לו, מה פתאום, אני לא מוכן את הערבות הזאת בכלל, והעסק נגמר. נכון? האם יהודה פרה פעם את ערבותו? חז"ל אומרים, ערבות פירושה ערבות לכל החיים, לעולם הזה ולעולם הבא. חז"ל נדרשים לסוגיה הזאת בכלל לא פה, אלא אצל דוד וגוליאת. לא בגלל אתם, אצל דוד וגוליאת. שם בסיפור של דוד וגוליאת שולח ישי את דוד ללכת להילחם ולהציל את שאול, כששאול בן בנימין, שאול בן בנימין אומר שהאיש אשר יקנו יאשרנו המלך אושר גדול. ישי מצמיד לדוד 10 חריצי גבינה וחלב. מי שיבוא שם פעם על הפסוקים, פשוט תראה פסוקים מקבילים לכל סיפור 10 האחים. ואומר לו כך, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. את אחיך תפקוד לשלום, בפשטות הכוונה אל האחים הגדולים של דוד, לבני ישי, אליעב והאחים הגדולים, ואת ערובתם תיקח, לא מובן. איזה ערובה? כך בשמואל, לא אותו מילה. ואת ערובתם תיקח. אומרים חז"ל בתנחומה במילים הבאות, תנחומה ויגש אצלנו, זה בתנחומה הקדום. אי מתי פרה יהודה ערבותו? בימי גוליית. כיוון שהיו ישראל באותה שעה בצרה, מה כתיב? ויגש הפלישתי השכם והערב מחרף ומגדף. התחיל שאול מוציא כרוז, והיה האיש אשר יקנו יאשרנו המלך אושר גדול, ואת ביתו ייתן לו לאישה. נכון? זה סיפור שאול. עוד מעט נגיע למיכל איתו. אמר ישי לדוד בנו, הרי השעה לקיים אותו ערבות של זקנך שערב את בנימין מיד אביו, שנאמר אנוכי אערבנו. יהודה קיבל ערבות על בנימין, אלא לך והוצא אותו מערבותו, שנאמר ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. מדרש שגם נוגע פה בנקודה אחרת מעניינת מאוד. אומר, כשדוד המלך הולך להילחם עם גוליאת, הוא לוקח שתי סכנות. האחת שכולנו חושבים עליה, השנייה שלא חושבים עליה, אבל היא הסכנה הגדולה שלו. דוד חשב עליה. הסכנה הראשונה היא מול גוליאת. אבל הוא כל כך בטוח. הוא אומר בצורה הברורה ביותר, אני בא בשם השם אלוקי ישראל, חירפת מערכות אלוקים חיים. אמונה עצומה. סכנה השנייה, הוא הולך להיות עכשיו חתן של שאול. הוא הולך להיכנס עכשיו למיקום הכי קשה שיכול להיות בעולם. לא, כי הוא ערב. הוא עכשיו חייב להיכנס לכל התפקיד. הוא מבין שערבותו על שאול נמשכת, וזה פלאי פלאות, הערבות הזאת לא נגמרת בסיפור גוליאת. הוא הרי כל כך הרבה פעמים קרוב לאפשרות להרוג את שאול, הוא הרי קורע את כנף מעילו, ושאול אומר לו, בני דוד, ודוד בוכה כי הוא נגע בכנף מעילו של המלך. אני ערב, אסור לי לגעת בכנף המעיל שלו, אני אחראי עליו. אבל יש עליו רוח רעה, והוא איבד את צפיותו ואת כל כושר השיפוט. לא משנה בכלל, דוד ערב. הוא ממשיך להיות ערב על שאול. הוא לוקח את הערבות על שאול עד סוף ימיו, וכשבא הנער המלאיקי עם ראשו של שאול ואומר, הנה מוטטתי את האויב שלך. שהוא לוקח חרב והורג את הנער המלאיקי ואומר לו, אתה נגעת במשיח השם? הוא ממשיך את ההתחייבות של הערבות שלו כלפי יונתן. הוא רוצה להמשיך את הערבות שלו כלפי הדורות הבאים של שאול, והוא לא יכול כי מיכל לא היה לילד עד יום מותה. אז הוא ממשיך את הערבות, אם לא דרך מיכל, על יונתן. הוא לוקח את הערבות, הוא אחראי. והוא מתחייב ליונתן התחייבות דומה לעוד לכל הימים. שום דבר לא יפריד, בדיוק כמו שיהודה התחייב על בנימין. אבל חז"ל ממשיכים שם בתנחומה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד המלך אחרי שהוא עשה את זה, חייך, כשם שנתת נפשך על שאול שהוא משבטו של בנימין, כשם שעשה יהודה זקנך על בנימין, שנאמר ואתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, כך אני נותן בית המקדש בגבולך ובגבול בנימין. ובתוך נחלת יהודה תהיה מובלעת, ויהודה ערב על זה שבנימין בחלקו בין כתפיו שכן יקום המקדש. ומניין שהיה בית המקדש בחלקו של בנימין ובחלקו של יהודה, שכתוב אחד אומר בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. בבוקר יאכל עד זה תמיד של שחר, ולערב יחלק שלל זה תמיד של בין הארבעים. וכתוב אחד אומר יפה נוף מסוס כל הארץ, ולא עוד אלא חייך שכל השבטים גולים, ושבט יהודה ובנימין אינם גולים עמהם. למה ששני השבטים הללו האמינו בי וקידשו שמי והיו הרעיבים וכו' וכו' וכו'. מדרש פילי. צריך להיכנס פה עכשיו לתוך ההבנה של זה. יהודה נשלח עכשיו, וברגע שיוסף שומע את יהודה אומר לו את סוגיית הערבות, הוא קולט לא רק ששליחותו באחווה הצליחה, אלא שישנו עוד שליח חוץ ממנו שנשלח, עוד שליח שנשלח על ידי יעקב, והוא נשלח למהלך היותר נצחי ויותר קבוע ויותר עמוק משל יוסף. אני אסביר את זה. הם יחזרו הביתה באמצע פרשת ויגש, הם יתארגנו לקחת את הכל, נכון? הם יגיעו לבאר שבע, ושם בבאר שבע, שם בבאר שבע יתגלה הקדוש ברוך הוא אל יעקב, ותחי רוח יעקב אביהם, העגלות וכו'. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה עם כל השמות, ובני יוסף אשר יולד לו נפש נעים, כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה, 70 כל הנפש. חז"ל אומרים פה מיד כל הנפש, אבל בתולדות עשיו נאמר נפשות, ובישראל נאמר כל הנפש. נכון, אפשר להגיד ברבים כל הנפש כמו צון, אבל בישראל נאמר הנפש, ובאומות העולם נפשות קבוע. אומרים חז"ל כי הרעיבים זה בזה. ואז הפסוק הבא, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן. הלפניו הראשון הוא לפני יעקב, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו. מה זה הלפניו השני כבר? לפני יוסף. ועורות לפניו גושנה. אומר רש"י, הזכרנו אתמול מהקשר אחר, הפעם אני רוצה את זה לכאן. אומר רש"י, להורות לפניו גושנה, רש"י לא שואל, כי התשובה מבהירה את השאלה. הרי הוא לא הלך להסביר ליוסף איפה זה גושן. כל הכבוד, יוסף יודע יותר טוב איפה זה גושן במצרים, מיהודה שהגיע לשם פעם שעברה אתמול. אז מה הוא שולח את יהודה לפניו, להורות לפניו גושנה? רש"י אומר, שלח אותו להתקין לו בית תלמוד. אז למה להורות לפניו? הבאתי, הרי בזה צהל מלובביץ' מאיר כאן להורות לפניו גושנה, אמר לו ליהודה, עכשיו נמצאים בגלות, צריך להקים שם בית תלמוד, להורות, הוראה, רוץ מהר לפני יוסף כדי שלא יוסף יעשה את זה אלא אתה. להורות לפניו גושנה, שיוסף לא ייקח את התפקיד, אלא אתה תיקח את התפקיד. עומק העניין, יוסף יגלה את האחווה. האחווה הזאת היא המציאות שבאופן פרדוקסלי מאוד מעניין, לפעמים דווקא בגלות אפשר יהיה להגיע אליה הרבה הרבה יותר מאשר פה בארץ. פרדוקס מוכר לכולם. הקהילה, אם הייתי צריך להשתמש במילים של היום לאחווה, הקהילה, הקהילה שאני אחראי עליך, כי אם אני לא אחראי עליך אז אתה לא פה. הערבות היא המושג שיהודה בא לחדש, והערבות היא מושג אחר לגמרי מאחווה. האחווה של יהודי בניו יורק כלפי אחיו היא מדהימה כשאתה מסתכל על הקהילה, ואתה יושב פה בירושלים ולפעמים מקנה בקהילה, וכדאי שנדע את זה. אבל כשאתה מסתובב שם וחושב שיש שם לפחות 2 מיליון אם לא יותר יהודים, שכבר אף אחד מהיהודים לא יודע שהם יהודים כי הם התבוללו לפני שנה או שנתיים או 3 או 10, וכלפיהם אין שום אחווה כבר, כי הם כבר לא אחים שלך. אולי, ואולי כבר לא, תלוי, ואין שום תחושת אחווה, ונגמר, כי זה לא שייך בכלל, לא, אין לך את היכולת לקבוע את הקהילתיות, אין לך את האחווה. הכוח של האחוזה של ארץ גושן זה מה שהשם ישמואל אמר, וכדי לא להשתקע במצרים מייצר קהילה מסביב מבול, ופה תיבת נוח מנסה להציל כל אח שלא יגיע למבול, אבל מי שהגיע למבול הוא כבר שם. אני לא יכול לדון אתכם על מי שנמצא כבר במבול עד שהגענו להר גריזים והר עיבל. איך אני יכול לדון אתכם בקהילה על מישהו שנמצא במבול? מה אני מבקש מכם? שתיצאו מהתיבה אל המבול להביא אותו? אם תיצאו מהתיבה אל המבול להביא אותו, אתם תגיעו למבול. כל עוד הוא לא במבול, אתם תעסקו בקירוב. זה התפקיד שלך שם. כיוון שהוא הגיע כבר למבול, אין לך מה לעשות. כשעוברים את, זה דבר מדהים, כשעוברים את הר גריזים והר עיבל, מעניש הקדוש ברוך הוא על עונש הרבים כל אחד ואחד. המהר"ל מסביר את זה במילים מהר"ליות, המהר"ל מסביר את זה במילים מהר"ליות, בלי קשר בכלל לארץ ולחוץ לארץ. הוא מגדיר הגדרה למדנית מה זה ערבות. מהר"ל אומר בנתיב התוכחה, הוא אומר כך, פירוש כל ישראל ערבים זה בזה, בפרק ב' בנתיב התוכחה, בשביל שהם עם אחד, מה שלא תמצא בשום אומה שאינם עם אחד כמו שם ישראל. אחווה יכולה להיות בעוד אומות. אחווה זה מצד שאנחנו אחים. ערבות, שאני מוציא אותך ידי חובה בלי שאתה עשית כלום, אני מברך בשבילך ואתה שותה. ערבות זה דין אחר לגמרי, המהר"ל מגדיר, דהיינו שדומים לאדם אחד, שורש אחד, נשמה אחת וגופים מחולקים של התניא, שאם יש מכה באחד מאיבריו שכולם מרגישים בעבור שהם גוף אחד, וכן כאשר אחד מישראל עובר עבירה מרגישים בחטא זה כל ישראל שהם כמו אדם אחד כי הם עם אחד. ודאי! זה השליחות של יהודה. כן, אבל הרבה פעמים הערבות אתה יכול לפספס את האחווה. בגלל שאתה עושה כל כך בערבות, אז אתה יכול לא לשים לב לאחווה. לצורך עכשיו של היהודי הזה לכאן או לכאן.
למה יהודה להורות ולא יוסף?
איך איך?
למה יהודה לפני יוסף להורות?
כי יעקב אומר לו איך אנחנו נחזור הנה. יעקב אומר לו, אנחנו הבנו בדיוק את השליחות של יוסף. מצוין, שלחתי את יוסף להביא את האחווה, ויוסף גלגל, מגלגל הסיבות, הקדוש ברוך הוא גלגל שהאחווה הזאת תתגלה דווקא דרך מצרים. זה פילי פלאות, אנחנו בחצי דקה צריך לעסוק בזה שעות. הקדוש ברוך הוא גלגל של האחווה תגיעו בגלות. מה, אנחנו לא מכירים את זה? שם הוא גלגל שתגיעו להבנת הקהילה. אחרי שהגעתם להבנת הקהילה שם, מי יורה? מי יוביל? מה, זה מה שאנחנו צריכים שם לעשות? שם אנחנו צריכים להישאר? אתה צריך לקחת את האחריות על הערבות, לך להורות לפניו גושנה. כי אתה אחראי להחזיר את כל המציאות לבחינה של ערבות. וכשיוסף קולט שעכשיו יש כאן את שליח הערבות מול שליח האחווה, הוא מתכופה בפני שליח הערבות. בברכה שיברך יעקב את יהודה ואת יוסף, הוא יברך אותם כך. את יהודה הוא יברך, יהודה ידך בעורף אויביך, וישתחוו לך מי? בני אביך. בברכה ליהודה. מי זה בני אביך? כולל יוסף. אם זה היה בני אמך, זה לא היה כולל יוסף. וישתחוו לך בני אביך, כולם! איך הוא יברך את יוסף? קודקוד נזיר אחיו. מי שרואה דמות יוקנו של אבא, מי שזוכר את האחים, מי שהולך לאשת פוטיפר ולבור ויוצא הצדיק, זה פלאי פלאות. אבל עכשיו צריך מישהו שיהיה הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו. מישהו צריך להחזיר את הכל הקודש המהותי של העם ישראל. בפתיחה של דברים צריך עוד להעריך בהם ולהרחיב בהם ולחשוב בהם גם בעצמנו וגם ביחד. זה שני מושגים, זה שני שליחים עם הגדרה לגמרי ברורה בפסוק. שליחות של אחווה, שליחות של ערבות, בהגדרות שונות לחלוטין. וכשהאחווה מתממשת, צריך עכשיו לעבור לשלב של הערבות, ואז יוסף עומד לפני יהודה, ולא יכול יוסף להתאפק, ויהודה מקבל עכשיו את התפקיד לפני יוסף, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. זה היה הדיון מי לוקח את האחריות על בנימין. יוסף בשנייה שהוא ראה את בנימין נחמרו רחמיו. ויבק, חמש חליפות שמלות. הוא נתן לו הכל. מה זה חמש חליפות השמלות? בחצי מילה, מה זה חמש חליפות השמלות? אנחנו יודעים, למה הוא נתן לו חמש חליפות שמלות? הוא אמר לו, יום יבוא, וגם אתה תהיה משנה למלך. מי זה אתה? בנימין. מי זה בנימין? שאול, מלך. בנימין, מרדכי. איש ימיני. איש ימיני. וכשאתה תהיה איש ימיני, אתה גם תהיה משנה למלך כמוני. וגם אתה תצטרך לדעת להתלבש כמו מצרי ולהיות אחראי על כל אחיך ולהיות רצוי לרוב אחיו. ודורש שלום ודורש טוב. זה יהיה התפקיד שלך, כי אתה איש ימיני. ולכן אני אלמד אותך לעשות את זה. חמש חליפות שמלות. אתה תלמד איך להתלבש כמו מצרי או כמו פרסי במקרה ההוא, ולעסוק כל הזמן באיש יהודי, איש יהודי, איש יהודי. מצוין. אבל הוא יקרא הילד שלך והוא הולך עם חמש חליפות. אמרנו פעם, בלבוש מלכות, עטרת זהב גדולה, תכריך בוץ, ארגמן. איך זה מתחיל שם? מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות? חלת, בחור, עטרת זהב גדולה, תכריך בוץ, ארגמן. חמש חליפות שמלות. חמש חליפות שמלות. הוא שולח אותו לזה, מצוין. אחרי שאתה תעשה את זה, אבל תזכור, אתה נקרא איש יהודי. אתם יודעים איך יונתן בן עוזיאל מתרגם? יהודה אתה יודוך אחיך, והשתחוו לך בני אביך. מתרגם יונתן בן עוזיאל, יהודה, אתה יודוך אחיך. מה זה יודוך אחיך? יקראו על שמך יהודים, לא יוספים. אתה יודוך אחיך. אתה הוא זה שתקבע את שמם. ושמם יהיה יהודים מהיום, ולא יהיה שם אחר. גם האיש הימיני. ואתה לוקח את האחריות על האיש הימיני הזה.
אם נגיד שהאחווה זה רק דבר חיצוני, זה מתאים לבחינת יוסף, שזה החוץ, ויהודה זה יותר הפנימיות, אפשר להבין... שהוא אומר שם יהודה ליוסף, הם מבחוץ האחים, אני בא מבפנים. העניין של הערבות. אז יוסף אומר לה, גם אתם תכנסו חזרה פנימה.
במילים האלה אומר המדרש. המדרש רבא אומר פה ששואל יעקב את, ששואל יוסף את יהודה, שואל יוסף את יהודה, מה אתה פתית יותר מכל אחיך? אז הוא אומר, אני מבפנים והם מבחוץ.
זאת השאיפה.
בדיוק. אני מבפנים והם מבחוץ. הם באו מפה, אני מבפנים, הוא שואל אותה, מה אתה פתית? אז הוא אומר, כי עבדך ערב את עמיו. אני הצד של הערבות, הערבות הזאת לא יכולה להשתנות בכלל.
חייבת דווקא בארץ להתגלות.
היא יכולה להתגלות במשמעותה רק בארץ, כי הערבות מבטאת את האחד. האחד המהותי ששונה מכל אומה אחרת, זה יכול להיות רק פה. האחדות במובן של כולם, של קהילה, זה לא חייב להיות דווקא פה. אבל הערבות במובן של הערבות, אני לא יודע את השעה, אנחנו כבר, אז אנחנו צריכים לעבוד. טוב, אנחנו נאריך בזה.